מי מושלם? יסודות מודעות עצמית ברוח תורת ישראל, ואנחנו עמוד 120. 120, דיברנו על לוחמים, לוחמים גדולים, לוחמים קטנים. ראינו שיסוד המלחמה, או הלוחמה, הוא מצוי בכל, יכול להימצא בכל זירה של חיים, בדברים קטנים, כבדברים גדולים. עיקרו של דבר ש... כל המציאות היא מלאה בעמל, גם בעולם הטבעי, כן? כמובן שגם בעולם האנושי אמרנו שבלא עמל, בלא מאבק, בלא חתירה קדימה, לא נוכל להגשים שום מטרה משמעותית. אנחנו נשאר במישור הטבע, הטבע הזורם, והזרימה הזו יכולה להביא אותנו למקומות מאוד מסוכנים. אנחנו בפסקה 2 בעמוד 120. המאבק איננו חייב להיות דרמטי כל כך. אתמול ביקרתי חברה שילדה זה לא מכבר את ילדה השישי תוך 7 שנים. היא בקושי הצליחה לגרור את עצמה לאחר שלא ישנה כהלכה מזה ימים רבים. עבורה התמודדות פירושה לחייך אל ילדיה. כן? לחייך אל ילדיה. זאת אומרת, לא להחסיר את המצרך החשוב הזה, לחייך אל ילדיה. זה נקרא מבחינתה מאבק. כן? לתרוח ולהתאמץ, כן? כדי ששלל לא יחסר. החיוך אל ילדיה, שדבר כל כך חשוב, זה לא יחסר, למרות כל הקושי, היא לא תמנע מהם את כיכר הלחם הזה, את החיוך, שזה אוכל נפש ממש. זה ההתמודדות שלה. למרות שמכל הבחינות היא מתקשה לעשות את זה. כן? אולי יש לה, אולי פטור טבעי, אבל היא לא מבקשת את הפטור הטבעי. למרות הפטור הטבעי שיש לאברהם אבינו, לא להכניס אורחים במצבו המביך והלא פשוט ביום השלישי למילתו, למרות זאת, הוא מתעקש להכניס אורחים. בזה הוא בעצם ביסס את היסוד הגדול של מעל הטבע. כן? זה מה שיצר את היסוד של מסירות הנפש של עם ישראל. שעם ישראל לא מבקש את שורת הדין, אלא מעל שורת הדין. כן? העם הזה מבקש חסידות, מבקש גודל. כן? אנחנו לא באנו כאן כדי לחיות את החיים הטבעיים ותו לא. באנו לכאן כיחידים, כעם. כן? להצביע על מגמה שהיא מתעלה מעל הטבע. ואבות האומה הראו לנו את הדרך, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד בדרכו המיוחדת, הראה לנו רשם פרקי גבורה נפלאים שהטמיעו והדהימו את העולם כולו. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ארבעת המלכים, אנחנו פרקי אברהם כעת. בפרקי אברהם, רואים את הדברים הנפלאים. בכל אופן, אז זהו. לחייך לי יודע כאשר נכנסים לחדר, להכין ארוחות ולשמור שהבית יהיה מסודר פחות או יותר. דברים שעל פניו נראים פשוטים בנסיבות אחרות, בנסיבות שבה היא נמצאת, מעשים כאלה מעשי גבורה ממש. עבור אדם שחסרות לו הרבה שעות שינה, זהו מאמץ גדול. אז כל אחד יחפש דבר שבנסיבות הקיימות הוא קשה לו מעט לעשות. ואותו הוא יעשה, לא יפתור את עצמו מן הדבר הזה. דבר שהוא מחויב בסך הכל. או היא מחויבת בזה, בתור אמא היא מחויבת בזה. אנחנו לא עכשיו מחפשים שתעשה איזה משהו שאתה לא מחויב בו, ואין שום עניין שתעשה אותו. כן? אז מה אם זה קשה? בגלל זה תעשה את זה? תלוי מה. כן? אז אתה הולך לראות. ובכל מציאות שאנחנו נמצאים בה, אנחנו צריכים להעמיד את הקשיים אל מול המחויבות שלנו, ולראות שאת המחויבות שאנחנו עושים למרות הקשיים. למרות הקשיים, אנחנו מצליחים לדבוק במחויבות במעט וברב, חיוך, וכן הלאה, להכין ארוחה, לשמור שהבית יהיה מסודר. במידע כזו אחר. טוב. יש לי חברות אחרות שחיי הנישואים שלהן קשים ובעייתיים מאוד, מאוד. הן מהוות מטרה תמידית ללעג ולדחייה. כן? זאת אומרת, המערכת הזוגית שלהן היא רצופה באכזבות. לעג, דחייה. הביקורת לעולם אינה פוסקת, לא משנה מה הם יעשו. לא משנה, אפילו יעשו דברים טובים. תמיד הבעל ימצא איזושהי ביקורת. זה המציאות הקבועה שנמצאים בתוכו. תוך מערכת יחסים כזו קשה. הביקורת לעולם אינה פוסקת. אז מה ההתמודדות שלהן? לבנות לעצמם חיים מלאים וספקים. טוב, פה היא לא מציגה את האפשרות של גירושין. כן? אני יודע מדוע, אולי כן אפשר להבין. כן? לא רצים לגירושין. כן? לא, פה מדובר על נשים שסובלות הרבה שנים. כן? ביקורת וכן הלאה וכן הלאה. לעג, דחייה. בסדר. לבנות לעצמם חיים מלאים ומספקים. זאת אומרת, בתוך המציאות של הכלא, הן יוצרות לעצמן מרחב חיים. בתוך המציאות של הכלא הזה. בתוך המציאות. זה דבר שהיא מגדירה אותה יפה גם בתחילה. היא אומרת שם על הפתרונות האפשריים במציאות כזו שאתה חי עם מישהו שהוא מטרד של ממש. אז היא אומרת, לפעמים יש צורך לחרוק שיניים ולהמשיך הלאה. כי כרגע אין כל מוצא ממערכת היחסים הזו. פה היא באמת מסבירה שבאמת זה מצב שאין מוצא. גירושין לא בא בחשבון, סיבות כאלה ואחרות. ואפילו בתוך מצב כזה של חוסר ברירה, שימו לב, אפילו בתוך הצינוק, עלינו לשמור על כך שחלק כלשהו מעצמנו יישאר בין חורין. זאת אומרת, במציאות הזו, כן, היו סיפורים באמת מופלאים בגטאות מסוימים, כן, גם בוורשה, לפני הגירוש הגדול, לפני הפינוי הגדול של גטו וורשה, שלא לדבר בגטו ביאליסטוק, כן, ששם בכלל הדבר התקיים בצורה נפלאה, שיהודים בתוך המציאות הקשה הזו נטעו גינות, נטעו ירקות, כן, הקימו בתי מלאכה שהיו לתפארת. היו לתפארת. הרשעים הארורים היו באים, כל הקצינים המפורקסים האלו, היו באים לקנות מהסחורה של גטו ביאליסטוק. היו להם שם למעלה מ-500 מוצרים, 500 מוצרים ייחודיים שיהודים ייצרו אותם במפעלים שהוקמו בתוך דירות. והמכשירים לא באו מהסתנים האלו, בוודאי שלא. הם באו עם בעלי מלאכות יהודים שהביאו איתם את המכשירים. פלא פלאים. בתוך המציאות של הגטו. הם הצליחו למצוא את הדרך איך לקיים חיים שפויים. והתמותה שם ירדה ברמות שקשה לתאר. לא פרצו שם מחלות, לא הוציאו מקרים בודדים של טיפוס או שנית, אני יודע איך זה נהיה, כן, או משהו כזה. זה היה פלא עצום. הרשעים היו באים לראות איך מתנהלים היהודים. נכון שהיהודים הרבה פעמים עשו את זה כדי למנוע כן, מהרשעים להפיץ תעמולה שאנחנו לא בעלי מלאכה ובטלנים וכל זה, כן? ונהנים מיגיעם של אחרים, לשכך את זעמם של הנאצים, אולי יצליחו לשרוד. אבל זה מפליא לראות איך בתוך מציאות כל כך קשה, יהודים הצליחו ליצור איזשהו מרחב של קיום. זה כמובן דוגמה קשה. אנחנו מדברים מערכות יחסים לבני אדם. אז הנה, מה גבורתן של אותן אנשים? שבאמת בתוך המציאות הזו של גבר מגדף ומחרף, ביקורתי, מציק, נודניק אמיתי. הם הצליחו לשמור, כן? לשמור שחלק מעצמן יישאר בין חורין. להמשיך לקיים מצוות במציאות הקשה הזו, להדליק את נרות, את נרות השבת, כן? עם תפילה, לשלום בעלך, וכן הלאה. להמשיך לאפות חלות ריחניות ולעשות את בישולי השבת. לסביעות רצונו של הבעל סורר. דבר גדול, דבר גדול. זה העניין שלה. לבנות לעצמם חיים מלאים מספקים, אף על פי שלמעשה אין להם בית. הם לא חווים חוויה של בית. כן? כל הכבוד. לא חווים חוויה של בית, שבית ביסודו הוא מבוסס על הזוגיות. ואין לעולם לא תכוון את העושר. שעשוי להעניק בן זוג אוהב. זאת אומרת, חסר להם דבר מאוד מהותי. זה כמו בתקופת הרעב בבית ראשון, המצור שעשו הכסדים. אז השירים, בהתחלה היה להם עדיין קמח נקי. אחרי זה קמח פחות נקי. אחרי זה הם הגיעו לקמח שעורים. כן? לאט לאט זה יורד. אבל חיים. קמח שעורים, אבל חיים. בסוף גם קמח שעורים לא מוצאים. אין להם בית, לעולם לא תכוון את האושר שעשוי להניג בן זוג אוהב, שאיתו אפשר לפתח שפה משותפת, ואווירה של שלווה והבנה. למרות שנחסר מהם דבר כל כך יסודי, ובכל זאת, הם מוצאות להם דרך להמשיך להתקיים. לא פשוט. לא עלינו, מה שנקרא. אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. יש לי חברות קשישות שעומדות בפני הבדידות והדחייה שגוזרת עליהם החברה שמעריכה היצירתיות. זה כבר הקשישים, כן? זה כלי שאין בו חפץ. העולם לצעירים, כך אומרים. זאת אומרת, הקשישים, למרות שהם בבחינת מצטמקים ויפה להם, כמו דבילות, שמבחינת הריכוז התזונתי שלהם הרבה הרבה יותר שופעות מאשר התאנים הרכות, אז גם הקשישים מלאי חוכמה שהצעירים לצערנו לא הבינו ולא ידעו, לצערנו אפילו על פי רוב, לא ידעו איך להסתייע בקשישים, איך לקבל מהם חוכמת חיים, איך להשתמש בחוכמת החיים שלהם כדי למנוע מעצמם ניסיונות קשים ואכזבות. הצעירים רוצים להתנסות, כיין תוסס בגיטו, כן, אז צערנו. ברור שחברה יהודית, כל שכן המסורתית, אמונית, הדברים יותר טובים. יוחד מבנה בית הכנסת, כפי שאנחנו רואים אותו, כך אמר לי פעם, דוד חי כהן, כן, שאנחנו מסתכלים על בית הכנסת היהודי, אנחנו רואים שם ילדים, כן, רק שלא יפריעו לתפילה, אנחנו רואים שם ילדים, במקרים מסוים אפילו תינוקות, בעזרת אנשים, כן, תינוקות, רק שלא יפריעו. רואים נערים, רואים בחורים, רווקים, נשואים, זקנים. הבית הזה מכיל את כולם. זה הנחת היסוד של בנערינו וזקנינו. כאשר פרעה מבקש להבדיל את המבוגרים הילדים, ולבוא וליצור את הרושם כאילו עבודת השם היא רק למבוגרים. לא, בנערינו וזקנינו, בטפינו ונשינו. שכל המחלקות האלו, כולם בבית השם. כולם בבית השם. אבל חברה מתירנית והישגית, כוח סוס, ולא כוח איש. כולם אנשים, צדיקים. כוח סוס. ברגע שהסוס נגמר, שאתה בחברה הישגית, זה יכול להיות גם בקיבוץ, שמקדש מאוד את היכולת של העבודה, לפחות בדורות היותר ראשונים. כל עוד היית חזק ועוצמתי ויכולת לעבוד. ברגע שאתה מתחיל לאבד פרופיל, אנחנו רואים מה קורה היום. שהזקנים צריכים להיאבק על זכויות היסוד שלהם בעידן ההפרטה. כן, זקנים מרגישים לא פשוט. אז ברור השם, עשו להם משכורת בסיס, זה לא יורד מתחת ל-3,500 שקלים. כמובן, לא יורד מתחת לכל אחד מבני הזוג, אם יש שניים, יש אחד. כן, מבחינה, ניסו, כן. אבל בסך הכל, קשישים צריכים עוד להתפלל. שאיך אומרים, עדיין יחשבו, עדיין יהיו עוברים לסוחר, עדיין יש מה לעשות בהם. אנחנו נמצאים בעידן לא פשוט מהבחינה הזו, לא פשוט מהבחינה הזו. למזלנו, אנחנו בישיבה, באופן טבעי יש פה איזו היררכיה, שהצעירים מבינים שזקן כמוני, יש לו בכל אופן קצת חוכמת חיים, קצת, אז באים ומבקשים, כן, זה פלא עצום בתוך ישיבה לראות נערים בני 19, שהם תולים עיניהם לאדם מבוגר, כן, ומקשיבים מה שהוא אומר, כן, וככל שיותר מתבגר, כל עוד יש לו כישורי דיבור וכן הלאה, אז יותר משחררים לפתחו, זה יותר נחשב, כמה שיותר עתיק, יותר טוב, כמה שיותר, זה ברוך השם, זה יתרון, זה מאוד מבטיח שלא ישליחונו לעת זקנה, ברוך השם, ברוך השם. אבל יש חברות שלא מכירים בערכה של החוכמה, של החוכמה מן הסוג הזה, לא, הנער הצעיר מספיק שהוא יודע לשחק בפלאפון יותר מאבא שלו, כבר אין ערך לחוכמת החיים של אבא שלו. אין ערך לחוכמת החיים של אבא שלו. מה פתאום? יש ערך רק למידע ואינפורמציה זמינה מן הסוג הזה. מה הערך של ניסיון חיים? שנצרב במהלך עשרות שנים של איסורים, של התנסויות, אין חם כבעל ניסיון? הדבר הזה הוא בעייתי. אצלנו, למזלנו, ברוך השם, אנחנו צריכים לשמוח בזה מאוד בתי המדרשות. היחס הזה עדיין נשמר, ואני חושב שהוא נמצא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו רואים את זה הרב ביגון, כן, למרות שהוא כבר חצה את ה-74. אנחנו רואים שהעיניים נשואות אליו, שהוא מתהלך בבית המדרש ככה לאיתו, בחופש נפלא, באיזה מין, כן, עם המבט הזה וזה, אנחנו מסתכלים, לשאוב משהו, קצת מהעתיקות הזו, מהזקנה הזו, מהתארה הזו. ברוך השם, ברוך השם, אשרינו וטוב לנו. אנחנו לא מדמים ולא טועים לחשוב שהצעירות שלנו והקופצנות שלנו כן, קראתי לזה מקודם, יין תוסס בגיתו, יש להם ערך גדול יותר מהיין המיושב הזה, שהשמרים כבר צללו לתחתית החבית, היין צלול ומשובח, יין עתיק, משהו. ברוך השם, ברוך השם. אבל, חברות קשישות, שעומדות בפני הבדידות והתחייה שגוזרת עליהם, חברון, שמעריכה יצירתיות, כוח סוס, כן? נעורים ועצמאות. מעדיפים את הדברים החולפים. יצירתיות, נעורים, עצמאות, לא את הדברים הקבועים, לא את נכסי צון הברזל של ניסיון חיים. אפילו תלמיד חכם שיצא מדעתו, ששכח תלמודו, צריך לנהוג בו כבוד. כי למרות שהוא שכח תלמידו, למרות שהוא שכח את המימד, כן, ההישגי או הכמותי, תלמודו, אבל זה נצרב בתוכו. צריך לנהוג כבוד מכיוון שבתוך נפשו צרוב כל הלימוד. שערי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יש מחלוקת בזה רבי יהודה רבי מאיר, האם זה מונח בתוך הארון, שברי הלוחות או מחוץ לארון, כן, אבל בסדר. שברי לוחות גם מונחים בארון, תוכו או מצידו. זה בא לראות, כן, שגם תמיד חכם שכח תלמודו, צריך להעריך את הסגולה הלימודית שנצרבה בתוך נפשו. ומצד זה צריך להעריך אותו ולכבד אותו. זה חינוך ליקר את הנצחים, כן? את הנשאר, ולא את הדברים החולפים. אז מה אם אתה עכשיו להיות נער וצעיר? מה אתה חושב שאני לא הייתי צעיר? מה אתה מתגאה עליי? אני לא הייתי צעיר. הייתי גם בגילך. ולא תמנתי ידי בצלחת. הייתי עם כוחות, הכל בסדר. אבל הניעורים פינו את מקומם בזקנה. מיושבת, מסכמת, מרכזת, מגיעה למסקנות, כן? אז מה הבעיה? זה גם אני הייתי צעיר. שאלה מה אתה עושה עם הניעורים שלך? האם משהו מבטיח באמת, כן? שהניעורים שלך, כן? כאשר הם יחלפו, הם ישאירו אחריהם, או יצטרפו אל הממד הגבוה מהם? ובזה גם הניעורים יזכו אל הנצח, בבחינת עוד ינובון בסביבה? מה אתה כל כך שמח שאתה צעיר? אז מה? יש לך זמן שאול לצעירות הזו. 10 שנים, 15 שנה. אז מה? גם אני הייתי צעיר. אל תתגאי עליי. עומדות בפני הפדידות והתחייה שגוזרת עליהם חברה שמעריכה יצירתיות, נאורים ועצמאות. המלחמה הפרטית שלהם, במקרה הזה, שהם עומדות מול תרבות שמתנכרת לזקנה, ושופטת הזקנה רק מצד הקמטים, ואובדן כושר כזה או אחר. מה הניסיונם של נשים כאלו שמעריכות את עצמם באמת? לנקוט יוזמה. ולמצוא לעצמם פיצוי ותחליף על ידי עבודת התנדבות, תחביבים או לימודים. זה גמור. כן, לחיות בנותר. כן, דברים שהן יכולות עדיין, כן, להראות את כוחן, התנדבות, את כל טוב הלב שלהן, כן, את כל הרכוש הגדול הרוחני והנפשי שמרחשו במהלך השנים, להוציא אותו בהתנדבות, תחביבים או לימודים. כמובן גם אפשר לשוחח, כן, עם הקשישות אחרות, אפשר לפעמים אפילו לספר את סיפור החיים בפני צעירים. קשיש שמספר את סיפור חייו לפני צעירים, בהזדמנות מתאימה, שהצעירים מתכנסים, כן, כדי ללמוד משהו. יש כל מיני דברים. לכל אחד ואחד מאיתנו, המלחמות שלו, כלל של דבר, אתה כרוכלה, אתי ומני, אנחנו לא באים למנות פה את כל המלחמות, ראינו כבר די ויותר דוגמאות, אבל הכלל הוא שלכל אחד ואחד מאיתנו המלחמות שלו. כל הדוגמאות שאוהבו פה זה איך היא תמצא או אפשרויות, כן? אבל זה לא בא להקיף את כל המכלול של המלחמות שאין ספורות. למה? לכל אחד ואחד מאיתנו המלחמות שלו. תן לחכם ויחכם עוד. כל אחד ידע ויבין, כן? מה הדברים האלו מלמדים אותו לגבי מסכת חייו שלו בשעה הזאת, בשעה שתבוא אחריה. מה אזורי המלחמה שלנו? אם תקום עליהם מלחמה, בזאת אני בוטח. אם תקום עליהם מלחמה, וזאת אני בוטח, בנקודת החיכוך שבין הטבע הפשוט לבין המעלות הגבוהות, בזאת אני בוטח. אם תקום עליי מלחמה, לכל אחד מאיתנו מלחמות שלו. יש אדם שהמלחמה שלו היא עם עצמו, ממש עם עצמו, כן? והתרוצצו הבנים בקרבו, ועם התחושות הקשות שמענות אותו, דיכאון, מרירות או כעסים. הנפש שלו מתנהלת באופן מוזר ומשונה, דיכאון, מרירות או כעסים, הוא צריך להתמודד עם הציורים והתחושות האלו. הדבר הזה יכול לדחדך אותו עד אפר, אבל הוא צריך להיות נחוש ולומר לעצמו, אני לא מוותר, אני אוחז בחיים. כן, דיגן, מרירות, כעסים. הדברים לא הולכים כמו שרוצים, כועסים, מרירות, עשו לי, לקחו לי. כן, דיכאון, קצת חולשת הרצון, שגורמת לאיזשהו נפילת מתח, כן, במרץ החיים. לא מוותרים. כן, והתייצב אחאב במרכבה, למרות שהוא פצוע, למרות שהוא שותה דם למוות, הוא מתייצב למרכבה, כדי לא להפיל את ליבם של ישראל. בגבורת איתנים, הוא לוקח אחריות רגעים לפני מותו, כן, ובלבד לא להפיל את ליבם של ישראל חלילה שירו שהמלך נפגע. אחרים נאבקים, מחלה פיזית, נאבקים, או נפשית שלהם עצמם. אבל מה זה כל הדברים האלה לעומת החיות הנשמתית? צריך להבין שהרצון להילחם הוא נובע מתוך איזשהו סוג של מגע והכרה עם תוקף החיים הפנימי, קראנו לזה רצון חופשי, כן? רצינו רצון נשמתי, כן? זאת אומרת שאנחנו מחוברים למקום הנצחי, אנחנו לא מרימים ידיים. כשאדם לא מחובר למקום הנצחי, אז הוא חי ומת. תכן שהוא אפילו לא מאמין בעולם הבא. האמונה בעולם הבא היא נובעת מהידיעה שאין חיים עולמיים, של תומת השקר, של תומת השקר של המוות. האמונה בעולם הבא, הנחת היסוד שלה, שיש בתוכנו דבר נצחי, שאין שיני הזמן יכולים לו. ככל שהאמונה בעולם הבא, ובתחיית המתים היא חלשה יותר, זה מורה שהיסוד הנצחי הוא לא נוכח דיו. לא בהכרה ולא בחיים. כשהיסוד הנצחי הוא נמצא בחיים, בהכרה ובחיים, אנחנו לא ניכנע. לא למרירות ולא לדיכאון. כי יש יסוד נצחי, והוא לא מנוצח, הוא רק מנצח, לא מנוצח. אבל אם אנחנו מבחינים את קיומנו רק מצד כוחות הטבע שקיימים בנו, יש להם חיי מדף. כל דעלים גבר. עולם הטבע, יש תקופה של סתיו, שעלים נושרים, כן? עולם הטבע הוא מציג לנו חזות לא פשוטה ודי קודרת. די קודרת. עולם הטבע מוגבל. כבר דיברנו על חיי המדף של יופייה של האישה. כמה הם קצרים. עולם הטבע. אתה לא תמיד נער, לא תמיד עצמאי כמו שראינו, לא תמיד מלא מרץ, באופן טבעי. אתה חייב לחשוף איזה מימד אחר שהוא לא נכנע לטבע. אחרת אתה תלך מדחי אל דחי. אז תנצל את שעת הכושר של הנאורים שלך, ותקפוץ כמו גדי או כמו עז, כן? ותחשוב שאתה חי חיים כאלה, אבל זה גמר. אגב, אם זה גם נגמר בתוך הנאורים. גם בתוך הנאורים לא תמיד אתה יכול להיות נער. נמצא בצבא, נמצא פה, נמצא... לא משנה. כן? אנחנו לא יכולים לסמוך על מה שטבע מעניק לנו. אנחנו צריכים להגיד תודה רבה, אבל אי אפשר לסמוך עליו. שום פנים באופן. אם לא נגלה את שאר הרוח, כן? שקיים בתוכנו, יכולים למצוא את עצמנו במצבים מאוד מביכים. מאוד מביכים. הזקנה ממשמשת ובא, כן? ולאט לאט איתה ירידת הקשרים בכף, ירידת הקשרים, הפיזיים, לפעמים המנטליים אפילו, כן? זקני עמי ארצות, ככל שמזקינים, דעתם נטרפת עליהם. זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם, כן? הזקנה צריכה לבצר מקום ליסוד הנצחי, כדי שהוא יתחיל לומר את דברו. הערת הפנים של הזקנה, ניסיון החיים, תחושה של הסיפוק, של הסיכום, של הריכוזיות, זה דברים. אבל מי שלא עמל על זה, בתקופות המוקדמות של החיים, הוא מגיע לזקנה, הוא מגיע לפני שוקת שבוע, ואז זקנה תופחת עליו באחת, ופשוט מפילה אותו. כן, זקן, מה יש לו בחייו, כמו שאמר אבידן. כן, לא אבידן, כן. זקן, כן. זה מה שנשאר כשנו של שלמה ארצי. הזקנה, זה מה שנשאר, כן, התרכב עצמות הזה. זה מה שנשאר. וזה באמת החזות הקשה של הזקנה. הרי קם מקודש. הזקן שלא עמל בחייו כדי לפתח את היכולות הרוחניות שלו, אז זה מה שנשאר. זה באמת תמונה מצמררת. מאוד מאוד קשה. כן. טוב, חזרנו פתאום לזקנה, לא משנה. דיברנו על כך שאדם צריך להתמודד, דיכאון, מרות וכעסים. אחרים נאבקים, מחלה. כן, צריך פשוט לשכנע את עצמי ש... כן, זה בסדר. זה בסדר ש... על פי המשנה ואבות, הגעתי כבר לגיל זקנה. אמרתי לאשתי, לא, אני לא קוראת לך זקן. כן. אבל זה, זקן זה לא רואה, מה קרה? בסדר. זקן זה לא זקן של, אני יודע, של שמכנים איזה פה בא. זה כן בחזל, זה דבר גדול, מה הבעיה? בסדר גמור, אני רואה בזה מעלה, אני רואה בזה אפילו קומפלימנט, אפשר לומר, נפלא ביותר. אחרים נאבקים מחלה פיזית, או נפשית, שלהם עצמם, או של אדם קרוב, קיצור. כל אחד ואחד זקוק לכל היצירתיות, האומץ והתעוזה, מרוקנים את כל מחסני החירום. למלחמה הזו צריך להטיל את כל הכלים. אי אפשר, איש בעל ידר, כן? לאסוף את כל הכוחות, במיוחד הכוחות הפנימיים, למערכה הזו, כדי שכוחות הייאוש, מאדם כתפקדנו, אנוש כתזכרנו, אותם מלאכים מקטרגים על בריאת האדם, כן? מבחינתם בצדק, אנחנו רואים עד כמה אפשר לקטרג על מציאות האדם, עם החולשות שלו. וכנגד הכוחות האלה שזועקים בתוכנו, כוחות הייאוש, נו, תראה מה אתה, תראה, יש חבר שמתמודד עם בעיה תעסוקתית בגילו, כן, אדם מופלא, מלא כוחות, לא מוצא לו את מנוחתו מבחינת תעסוקה. תראה מה, כל מקום זה, כל מקום זורקים אותך, אתה לא מצליח בשום... לכאורה, על פניו, יודע מה, אדם שהוא לא בסדר גודל כמו האדם הזה, יכול... לקחת לו איזה כלי עירייה ככה, להטמין אותו יפה בתוך המכנס, כן, ולפרוש בערב עם שלושה כוכבים לאיזה פינה נסתרת, ופתאום שומעים איזה עירייה עמומה באוויר ולא יודעים ממה היא בכלל. אולי זיקוקים, אולי חתונות של ערבים, אולי... לא, לא, זה היה ממש עירייה מאקדח, והולכים מחפשים ורואים אותו שם שוכב, אתם יודעים, זה לא... לא דברים פשוטים. לא, במקום זה, מאבק, קרבת אלוקים. אמונה, תפילה, הכל לטובה, וכן הלאה וכן הלאה. חייבים להטיל לתוך המערכה כוחות אדירים, את העולם הפנימי, כדי שכוחות ייאוש ואדישות לא יכבשו אותו. הכוחות הללו לעולם אינם נעלמים. הכוחות הללו, כפי שאומר הרב, אם אתה תביט אליהם, תשים אליהם לב, מיד ימצאו לך. בן אדם, יש לך כנפי רוח, מיד, ואם תכחש בהם, יכחשו לך. אם אתה לא תאמין שיש בתוכך את הכוחות האדירים האלו, הם יכחשו לך. כאילו הם יתכחשו למציאותם, אתה לא תראה אותם. אתה תהיה בשדה הקרב ולא תדע שיש לך ארטילריה כבדה. שאתה יכול פה נהל קרב כזה, חבל הזמן, אתה מניס את האויב לנצח. לא תדע. הכוחות האלה אינם נעלמים. הם מצויים בתוכנו. כן? לשים לב, אומר הרב עוד תשובה, תכף מיד שאדם יתבונן פנימה, מיד הוא מוצא את עצמו בעצמו. אבל אם אדם מסיח דעת, והעיניים שלו הם טרות החוצה לעולמות חיצוניים, אין לו שום מושג מה מתרחש בתוכו, אין לו שום מושג מה קורה בבורסה הפנימית שלו, איזה מניות אדירות שם יש, אין לו שום מושג, הוא לא יודע. כשיש לו אימותים, הוא מנסה להתמודד איתה עם מה שמפרסמים לו ברדיו, ועם כל העצות והלקחים המטופשים של החברה העכשווית, כן? איזה לקחים? זה עצות חלם, כן? איך אפשר להתמודד? עם כל הרפואה הסימפטומטית הזו, זה לא משנה כרגע, אם זה הרפואה הפיזית או הרפואה הנפשית, כן? אין איש שם הלב, שימו לב אל הנשמה, לשם שבור והחלמה. אין איש שם הלב את נשמתו. נשיג משתמש עם כל מיני פתרונות שהם לקוחים מהעולם המוקבל בעצמו. השכל המוקבל מנסה לעזור לגוף המוקבל. אז מזה נוצרת רפואה סימפטומטית, או הרפואה הרגילה, הקונבנציונלית. אין פתרונות שורש. כי לא לוקחים מן השורש, ולא יודעים על קיומו של השורש. אז איך תהיה רפואה שלמה, אם הנשמה לא היא המרפאת? טוב, נעצור כאן. מחר ביום רביעי, מחר ביום רביעי אנחנו לומדים אוצרות פנימיים.